אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. שבת קודש זו, שבת פרשת כי תצא, מרובה במצוות, אולי יותר מכל מצוות התורה, ובה יש גם את האיסור הידוע והמפורסם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. וכאן מוסיפה התורה, דבר שהוא לא מקובל, שני נימוקים מדוע. על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך. משמעות הדבר אם כן, שאלה שני נימוקים שמצדיקים למה עמון ומואב לא יבוא בקהל השם, וגם יש פסוק שסוגר את כל העניין, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אבל פה נכנס פסוק נוסף שלכאורה נראה כאילו הוא לא מתאים למקום. אומר הפסוק, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הרי הפסוק הזה לכאורה מסביר מדוע בלעם בסופו של דבר, גם אם הוא רצה לקלל, הוא נמצא מברך, ובמילים אחרות זממו לא עלה בידו. אז אם כן, יש לנו פה לכאורה הקלה בהתנהגות. הפסוקים הללו הרי באים להצדיק ולומר, למה לא יבוא עמונים ואוהבי בקהל השם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, סיפור אחד, ואשר שכר עליך את בלעם בן פעור, סיפור שתיים. אלה מצדיקים אם כן את הביטוי לא יבוא עמונים ואוהבי בקהל השם עד עולם. אבל אם אתה אומר אחרי כן ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם ויהפוך את הכללה לברכה, זאת אומרת שבעצם בלעם לא כל כך גרוע. הוא גרוע כן בגלל מה שהוא התנהג, בגלל מה שהוא רצה, אבל ברגע שזממו לא עלה בידו, אז אם כן הסיפור הזה הוא לא נשמע כל כך נורא. ואם כן, למה זה מופיע כאן בחלק של הטיעונים, של הנימוקים, מדוע צריך לא להכניס את עמון ומואב יותר מכל אומה אחרת עד עולם? מה הסבר לכך? מה הפסוק הזה אם כן לכאורה עושה כאן? אבל כשנתבונן בעומקו של הפסוק הזה, אנחנו נראה שבעצם כאן יכול להיות שהתורה כותבת את הסיבה לחומרת העונש על האיסור על היותו נוהג עד עולם. יכול להיות שאלמלא הפסוק הזה, אם היו רק שני הנימוקים קודם לכן ולא הפסוק הזה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ועל אשר שכר עליך את בלעם בן בעור, יכול להיות שזו הייתה סיבה שלא להכניס את עמון ומואב באופן מיידי כמו יתר העמים, אלא כמו המצריים והאדומים שעליהם אומרים הפסוקים שלפני כן, שאחרי כן, שהם לא ייכנסו בדור הראשון ובדור השני וימתינו עד הדור השלישי. יכול להיות שגם כאן היינו באים ואומרים, התורה הייתה באה ואומרת שזו סיבה טובה לא להכניס את עמון ומואב מיד, אלא רק אחרי שלושה דורות, כמו לא תתאב אדומי וכמו לא תתאב מצרי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. למה זה הופך פתאום להיות ממצב של דור שלישי למצב של עד עולם? זה מה שכתוב כאן בפסוק, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. ולמה? אני אסביר את עצמי מיד. הרי בפסוק הזה כתוב לנו הביטוי כללה לברכה בלשון יחיד, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הגמרא במסכת סנהדרין דורשת מהפסוק הזה שבעצם כל ברכותיו של בלעם חזרו כן להיות כללות, חוץ מאחת שהיא נשארה ברכה עד עולם. מה טובו אוהליך יעקב, זוהי שנשארה לנו לברכה. ובמילים אחרות, גם אם נראה לנו כשאנחנו קוראים את פרשת בלק ואנחנו כל כך מאושרים ושמחים שבעצם בסופו של דבר בלעם לא הצליח בקללותיו, בא רבי אבא בר כהנא במסכת סנהדרין ואומר לנו, זה לא מדויק, כל קללותיו חזרו להיות קללות, אחת נשארה ברכה לנצח. ולכן כתוב פה בפסוק, ויפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, לא כללות בלשון רבים, אלא כללה בלשון יחיד, כי רק כללה אחת הפכה לברכה, מה טוב הוא אוהליך יעקב. אם כן, ניתן היה לבוא ולומר כך, הגמרא במסכת מכות אומרת לנו, בא חבקוק ועמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורתו תרי"ג מצוות. במהלך הדורות באו חכמי ישראל בתקופת הנביאים וצמצמו לכאורה את המצוות מתרי"ג למספר יותר קטן, ואחרי כן עוד יותר קטן, ובא חבקוק הנביא והעמידן את כל המצוות כולן על אחת. על איזו מצווה? צדיק באמונתו יחיה, על מצוות האמונה. שואל המהרש"א שם במקום במסכת מכות ועוד רבים אחרים, היעלה על הדעת לומר שהקדוש ברוך הוא מצווה על שמירת תרי"ג מצוות ובא חבקוק ועמידן על מצווה אחת בלבד? זה הרי לא נשמע הגיוני. איך אפשר? הרי כתוב שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. איך בא חבקוק ומצמצם מתרי"ג מצוות למצווה אחת? ודאי שאין הדבר כן. אלא מה? כשישנו מצב שבו צבא אחד נלחם כנגד צבא אחר, והצבא המתגונן רואה לנגד עיניו כרגע שכוחותיו הם דלים באופן יחסי אל זה שבא ממולו, מה עושה אותו צבא? הוא מבין שאם הוא יפרוס את כוחותיו על כל רוחב הגזרה, רוחב השטח, הוא יהיה במצב שבו בסופו של דבר הוא יראה פה יריעה ושם יריעה, והוא אולי אפילו כמה יריעות, אבל בצורה שכזאת הכל התמסמס והיה כלא היה. ולכן מה הוא עושה? הוא מחליט לרכז את כל כוחותיו בעמדה מרכזית אחת של האויב, ואז את כל דלות הכוחות שלו הוא מרכז למקום אחד, כדי שהמכה הזאת שתינתן באותו מקום היא תהיה מכה עוצמתית יותר. ואז על ידי אותה מכה שתינתן באותו מקום עוצמתי, הוא יצליח לכבוש את אותו קטע מסוים, ומעמדת כוח זו הוא יוכל אחר כך להמשיך במלחמה ולהכריע את הצבא גם בשאר עמדותיו. כשבא חבקוק הנביא ורואה לנגד עיניו את ירידת הדורות, ורואה שכוחם הרוחני של בני דורון נחלש, ועכשיו קשה להם מלחמת היצר יותר מאשר בדורות הקודמים, והוא מבין שאם המלחמה של היצר תהיה בכל החזיתות כולן, בכל תרי"ג המצוות, אז בכוח רוחני חלש שלהם הם לא יחזיקו, הם יתמודדו ויפסידו. עמד ואיתר עבורם את העמדה המרכזית שבה ניצב האויב בדורו. האויב זה כמובן הסיטרא אחרא, יצר הרע, החלשת האמונה. הוא רוצה להחליש מהעם היהודי את אמונתו. ולכן החליט חבקוק לרכז את כל דלות הכוחות שישנה באותו דור, באותה תקופה, במקום מרכזי אחד שבו האויב לוחץ ביתר חוזק, וזו החלשת האמונה, בה כל בני הדור ישקיעו את מרב המאמצים כדי לכבוש את אותה עמדה. אחרי הצלחתם בכיבוש אותה עמדה מרכזית של היצר, הם יוכלו להמשיך ממנה אל כל יתר ציוויי התורה, ואז יהיה כמובן הרבה יותר קל לחופשם. עכשיו אם כן, אחרי ההנחת יסוד הזו, ניתן להסיק את המסקנה הזאת. בין כל כללותיו של בלעם, בחר הקדוש ברוך הוא להתמקד בכללה אחת, ורק אותה להפוך לברכה לנצח, מה טוב הוא אוהליך יעקב. הרי היו לבלעם כמה וכמה כללות, את כולם השאיר הקדוש ברוך הוא כקללה, ורק את זו הוא החליט להפוך לברכה, ולא רק באותו מעמד של פרשת בלק, אלא לנצח. מכאן ניתן אם כן להבין שהכללה הזו, מה טוב הוא אוהליך, או ברצון של בלעם שלא יהיה מה טוב הוא אוהליך, הרצון שלו זה, הוא היה עמדתו המרכזית של בלעם במלחמתו נגד ישראל. הוא התכוון לעשות את הנקודה הזאת, את הכללה הזאת, עיקר כללותיו. ולכן כביכול נחלץ הקדוש ברוך הוא דווקא בכללה הזאת להפוך אותה לברכה. ומה דורשים חז"ל על מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? אומרים חז"ל שרצו, הוא רצה לקלל את ישראל שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. הקדוש ברוך הוא הפך את כללותיו, ובמקום שלא יהיו בתי כנסת הוא אמר כן מה טוב אוהליך יעקב, כן משכנותיך ישראל. משמע אם כן שעיקר כללתו הייתה הרצון לעקור מבני ישראל את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שם הוא ריכז את כל כוחותיו להבקיע דרך זה את העם היהודי. על ידי מה? על ידי ביטול בתי הכנסיות ובתי המדרשות. עכשיו אם כן לא פלא שעל עמון ומואב נאמר לו יבוא עמוני ומואבי עד עולם. למה לא רק שלושה דורות כמו מצרי ואדומי שכתוב מיד לאחר מכן? כי חז"ל מלמדים אותנו, ורש"י אומר זאת בהמשך בפסוק ת', גדול המחטיאו מן ההורגו, שההורגו הוא היה מצרי ואדומי שהרגו בישראל, והם נענשו רק עד דור שלישי. ואילו המחטיאו שהוא גרוע מן ההורגו, מי זה היה המחטיאו? עמון ומואב, אלה יהיו עד עולם. מאיפה אני יודע ומאיכן אני לוקח שעמון ומואב הם המחטיא, הם המחטיאו שהוא גרוע וגדול מן ההורגו? מהפסוק הזה של הכללה לברכה הנכתבת בלשון יחיד. במה הוא רצה לקעקע את ישראל? בביטול בתי הכנסיות ובתי המדרשות. במילים אחרות, בהחטאתם, כדי שבתי כנסת ובתי מדרש לא יהיו מרכז חייהם של ישראל, וממילא דרך זה הוא יוכל לחדור לכל יתר הדברים. אם כן, בזאת הוא מוכיח את היותו רוצה להיות המחטיא, וגדול המחטיאו מן ההורגו. ההורגו מצרי ואדומי ננש הדור שלישי, המחטיאו עמון ומואב עד עולם. ואם כן הפסוק הזה הוא חלק בלתי נפרד מכל הנימוקים שכתובים לנו. שני הנימוקים הכתובים בפירוש בתורה מצדיקים אכן שבני ישראל לא יקבלו את בני עמון ומואב. אבל כאן יכול היה להיות שלא יקמלו בדור הראשון, גם בדור השני, אבל בדור השלישי כן, כמו מצרי ואדומי. בא הפסוק השלישי של ולא אהבה השם אלוקיך לשמואל בלעם ויהפוך את הכללה לברכה בלשון יחיד, בדגש על הברכה היחידה שנשארה לנצח, כהוכחה שזה מה שרצה בלעם לקעקע, לבטל ולעקור את בתי הכנסיות ובתי המדרשות. והיות וגדול המחטיאו מן ההורגו, זה נותן את הנימוק למה לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.